היום אנחנו לומדים מעילה דף ח', אנחנו מתחילים פרק שני במעילה. חטאת העוף מועלים בה, משהו קדישה. ברגע שמקדישים חטאת העוף, אוקיי, בואו נתחיל אולי מה זה חטאת העוף. אנחנו למדנו בכמה מקרים, יש יולדת לדוגמה, יש עוד מקרים ש... כמו קורבן עולה ויורד, כשמביאים עופות, אני הבינוני, אז מקריבים, מביאים שני ציפורים, אחד לעולה ואחד לחטאת. אז חטאת העוף זה כמו חטאת רגיל, שמה עושים? בהתחלה מישהו קדשה מועלים בה, זאת אומרת זה נחשב קודשי השם, נמלקה, אוקיי, ועכשיו נסתה קצת מעניין של המעילה, מתחילים לדבר על שלבים. יש, הקדישו את העוף, אז חל דין מעילה. עושים מליקה, שזה השחיטה שעושים בבית המקדש לעופות, שצובטים בעצם מאחורי הצוואר של העוף, ובכך הכהן הורג את העוף. ברגע שעושים מליקה, הוכשרה לפסל בתפור יום ובמחוסר כיפורים. Okay, בואו נסביר כך. בהמות, בעלי חיים, כשהם עדיין בהמות, עופות וכאלה, כשהם עדיין בחיים, לא מקבלים טומאה. אז משעת שחיטה בעצם, שאצלנו בעוף זה מליקה, אז זה הוכשר להיפסל בתפור יום מחוסר כיפורים ובלינה. מה הכוונה כאן? אוקיי, בואו נסביר את כל המושגים. תפור יום זה מי שהיה תמי, ואחרי שהוא נטמא, הוא הלך למקווה ביום שהיה מיועל ללך למקווה, כן, לפעמים זה היום מיד אחרי שהוא נטמא, תלוי בסוג טומאה, יכול להיות שזה ביום השביעי לטומאתו, הוא טובל בבוקר, ורק בהרב שמש, בסוף היום, הוא נטהר. אז מה קורה כאן? כל הזמן, אחרי התפילה, עד שיש הרב שמש, הרי הוא נחשב תפור יום. היום נראה מה בדיוק הסטטוס שלו, הוא עדיין תמי, כי אין הערב שמש. מצד שני, הוא לא ממש תמי, כי הוא כבר טבל במקווה. זה שלב ביניים. אז מה אומרים? ברגע שעושים מליקה, הרי הקודשים האלו נפסלים אם תפור יום נוגע בהם. קנה לגבי מחוסר כיפורים. זה בן אדם אחרי תפור יום, או אישה לדוגמה, יולדת לדוגמה, זב, זבה וכאלה שסופרים שבעה ימים, אז ביום השביעי הולכים למקווה בבוקר, כל היום השביעי, כן, הם בעצם מחכים לערב שמש, אבל הערב שמש לא עוזר להם. הם לא נחשבים תפור יום כמו רגילים שטובלים ביום הזה, אלא הם נחשבים מחוסר כיפורים, כי האנשים האלו חייבים להביא קורבן ביום השמיני. ועד שמביאים קורבן, לא מותרים לא לאכול קודשים וגם לא לגעת בקודשים. ולכן, קודשים זה קורבנות. ולכן, אנשים אלו, אם הם מחוסר כיפורים ונוגעים בעוף לאחר המליקה, הרי הם פוסלים את העוף. ובלינה, מה זה אומר? יש ויכוח. אם אנחנו מדברים לינה, זה מדובר על הדם, והדם, אם משאירים את זה לאחר שקיעת החמה, זה כבר נפסל בלינה. לינה זה בדרך כלל שזה לן בלילה. שזה נשמע כאילו הגענו לעמוד השחר, וזה כבר פסול, זה מה שנקרא פסול לינה. אבל אז צריך להגיד שמדובר בבשר. הבשר נפסל אחרי שזה לן כל הלילה. אבל הדם נפסל מיד לאחר שקיעת החמה, אז יש כאלה שאומרים שמדובר בדם, ומדובר שהשאירו את זה לאחר, כן, אז שוב, הדם רק אחרי מליקה הוכשרה להיפסר בלינה. כלומר, עכשיו זה יכול להיפסר בלינה, או זה, או הבשר למחרת. הוזה דמה, אוקיי, אז יש לנו את השלבים. הוקדשה מועלים בה. נמלקה, פתאום זה כבר, בגלל שזה הפך מחי למת, כבר יש פה את כל הפוטנציאל לקבל טומאה על ידי, כן, להיפסל בעצם, להתאמה ולהיפסל, כאילו, כלומר, זה כבר לא יכול להיחשב לכלום, אם זה נגע בו תפור יום, מחוסר כיפורים, או עם לן. ברגע שעושים הזעת הדם, חייבין עליו משום פיגו ונוטר ותמה, זה נשמע כמו המשניות שראינו ואין בה מעילה. ברגע שמזים את הדם, הרי עכשיו אם אוכלים, אם הבשר היה פיגול ואוכלים את זה, עכשיו יהיה חיוב כרת, וכנל אם משאירים את זה מעבר לזמן, וכנל אם זה נטמע, כל המקרים האלו, מישהו אוכל, עכשיו יקבל כרת. ובתנאי, אם לא הוזה דמה, אז לא מקבלים כרת, אם אוכלים עדיין אסור, אבל לא מקבלים כרת. ואין במעילה, אין די מעילה בבשר. קטני, הגמרא מתחילה ואומרת, שימו לב, קטני הוכשרה להיפסל בתפול יום מחוסר כיפורים ובלינה. שימו לב ללשון להיפסל. אם זוכרים, למדנו ממש מזמן, בדיני תומה ותארה מדברים על שני מושגים. זה להתאמה ולהיפסל. אם זה נטמע, זה אומר לא רק שזה תמה, אבל זה יכול לתמה בשלב הבא. אוקיי? בתומה ותארה יש לנו שלבים. יש מה שנקרא אבא תומה, אוקיי? יש גם אבי אבות התומה, אבל לא נדבר על זה. יש אבא תומה, אבא תומה יכול לפסול, לגרום, כן, לתמה ראשון לתומה, הוא יכול ליצור איסור של, או תומעה שבסטטוס של ראשון. אז אב התומעה יכול לתמה אדם וכלים, וגם מאכל ומשקה. ראשון לתומעה יכול לתמה רק מאכל ומשקה, ולהפוך את זה לשני. שני יכול לתמה שלישי, עכשיו, בדרך כלל זה רק, כאילו, מהשלב של ראשון, כבר רק אפשר לתמה מאכל ומשקה, לא כלים ולא אדם. אבל שני רק יכול לתמה קודשים ותרומה, ושלישי רק יכול לתמה קודשים. כאילו, הסוף של התרומה זה בשלישי, והסוף של קודשים זה ברביעי, והסוף של חולין זה שני. כאילו, אין אחרי שני. אז עכשיו, שימו לב שכתוב להיפסל ולא להתמה. אז מה הכוונה? אם זה להיפסל, זה אומר, זה השלב הסופי. כן? בוא נגיד, בתרומה שלישי, כן, אם שני פוסל את התרומה. אבל שני בדרך כלל מתמה את הקודשים, כי יש עוד שלב של רביעי. שאם זה נוגע בעוד קודשים, אז זה יכול גם לתמה אותם. אז לכן, שמים לב, אם שמים לב ללשון המשנה, כתוב כאן להיפסל אין, אבל לתמויי לא. אז מה אנחנו לומדים? שתפול יום, מחוסר כיפורים, לא יכולים לטמא, אם הם נוגעים בקודשים, הם רק פוסלים, אבל לא מטמאים, כאילו אין להם כוח להגיע לרביעי לתומה בעצם, אוקיי? או לעוד שלב הלאה, אפילו לשלישי. כן? כאילו אם התפול יום שהוא בדרך כלל ראשון, אוקיי? הוא נראה, אוקיי? היינו אומרים, בן אדם הוא ראשון, אוקיי? כי בן אדם לא יכול להיות שני, אז בעצם הראשון מטמא שני, וזה הסוף, כאילו הקודשים הם שני, בדרך כלל אם קודשים נטמאים והם שני, יש להם המשכיות, לטמא שלישי ולטמא רביעי, אבל כאן לא. אז אם כך, מתניתי מנה, אז לפי מי המשנה? אז אומרים, כנראה זה לפי רבנן. איך אנחנו יודעים? דתניה, כאילו מה זה שיטת רבנן? בתוספתא בתערות, פרק א', כתוב, יש מחלוקת בין שלושה אנשים לגבי הסטטוס של תפול יום. כי תפול יום זה קצת מוזר, הרי הלך למקווה, אבל עדיין לא הגיע ערב שמש. אז נראה שלא כולם רואים אותו כבן אדם תמי רגיל. שהוא בן אדם תמי רגיל, בוא נגיד, בדרך כלל הוא ראשון, הוא היא ראשון, ויכול להמשיך הלאה לתמי שני שלישי ברביעי. כאן ברור שהוא לא נחשב ראשון, כי אם הוא נחשב ראשון, אז הוא יכול בעצם גם לטמא את הקודשים. אז בואו נראה. אבא שאול אומר, תפול יום, תחילה לקודש. הוא ראשון. אז אם הוא ראשון, אז הוא יכול לטמא את הבשר כשני. הבשר הזה יכול לטמא שלישי. הבשר, כן, בואו נגיד, זה נגע בעוד בשר, קודשים, ואז הבשר הזה יכול לטמא רביעי, ויכול, מה שאנחנו קוראים, זה פוסל את הרביעי, אם זה נוגע בעוד חתיכת בשר קודשים, אז זה יפסול את זה. אז לכן זה לא לפי אבא שאול. רבי מאיר אומר, מטמא את הקודש, הוא פוסל את התרומה. זאת אומרת, במילים אחרות, זה מילים קוד להגיד, הרי הוא נחשב שני לתרומה. אפילו אם הוא בן אדם והוא נטמע כראשון, הרי בגלל שהוא כבר הלך למקווה, יש לו התומעה שלו כבר קלוש יותר, ונגיד שהוא מטמא את הקודש, הוא פוסל את התרומה, אנחנו דנים בו כמו שני. ששני מטמא את הקודש, והקודש יכול לטמא עוד, כן, יכול לפסול בשלב הבא, כן, הוא הופך את הקודש לשלישי, שזה יכול לפסול רביעי, ופוסל את התרומה, כי שוב, הוא נחשב כשני, ולכן אם הוא נוגע בתרומה, הרי התרומה פסולה, כי זה שלישי, וזה ה-end game, כן, זה הסוף. וחכמים אומרים, כשם שהוא פוסל משקה תרומה ואוכלי תרומה, כך הוא פוסל משקה קודש ואוכלי קודש. עכשיו, שוב, זוכרים איך התחלנו? שהמשנה שלנו שאומרת שהוא פוסל, אבל לא מטמא, כנראה הולך לפי חכמים. למה? חכמים אומרים, כמו שהוא יכול לפסול משקה תרומה ואוכלי תרומה, כך, כן, מי שאוכל תרומה, כך הוא פוסל משקה קודש ואוכלי קודש. כן, אז, סליחה, אוכלי זה לא מי שאוכל, זה האוכל שהוא תרומה. אז כמו שיש לו כוח, אז כאן יש לחכמים שיטה מיוחדת. הם אומרים, זה לא נחשב ראשון, זה לא נחשב שני, בוא נגיד זה משהו אחר. בגלל שהוא כבר תפול יום, אנחנו שמים אותו בקטגוריה שכך אנחנו אומרים. הוא פוסל, בדרך כלל, מי שפוסל תרומה, שזה שני, הוא מטמא קודשים, ויש עוד שלב לקודשים. אבל בגלל שהתרומה שלו קלושה יותר, אנחנו נגיד, פשוט יש לו את הכוח התרומה והקודשים עם אותו דבר, המשקים והאוכלים, מאכלים של תרומה וקודשים נפסלים. וזו השיטה שלהם, וכאן זה בדיוק מתאים למשנה שלנו. אז זה קצת כמו שני לגבי תרומה, אבל הקודשים הם כמו תרומה במקרה רגיל בעניין. כאילו, כמו שתרומה הם במקרה רגיל, כך הקודשים במקרה הזה. אז כאן אנחנו אומרים, המשנה רק תואמת שיטת חכמים. אמר רבא, רבא דוחה ואומר לא, לאבא שאול, אפשר להסביר גם לאבא שאול וגם לרבי מאיר. איך? כי אבא שאול, מעלה עשו בקודשים? שבינו רבנן לתפור יום כראשון. הרי בעיקר הדין זה רק יכול לפסול קודשים, התפור יום. אבל בגלל שחכמים רצו הם התייחסו לקודשים בקטגוריה מיוחדת ורצו לעשות מעלה בעצם, אז מה החליטו לעשות? הם אמרו, אנחנו נגיד שהוא כמו תפול יום, אבל מעיקר הדין, דין המשנה נכון, זה רק פוסל קודשים, אבל הם החמירו כדי להגיד שהוא נחשב כראשון. ולרבי מאיר קנה כאוכל שני לרבנן, כיוון דתבל קלש תרומה, לא, לרבי מאיר כאוכל שני, נקודה. הכוונה, כן, שוב, לרבי שאול עשו אותו כראשון, לרבי מאיר עשו אותו כשני, כאילו לא שהוא באמת מהדין נחשב ככה, אלא הוא נחשב כשני, ולרבנן, כיוון דתבל קלש תרומה, פסול משווה, טמא לא משווה. אז עכשיו רבנן אומרים לו, הם לא עשו מעלה בקודשים, בעצם בגלל שהבן אדם הזה כבר טבל, הרי הטומאה שלו נקלשה, ולכן הוא רק יכול לפסול ולא לטמא. הוזה דמה חייבים. כי עכשיו המשנה ממשיכה, דיברו על שלושה שווים, מישהו קדשה, נמלקה, והוזה דמה. עכשיו צריכים לזכור שבחטאת העוף, יש שני שלבים, אוקיי? אני אקריא את הפסוק, ובעיקרא ה' פסוק ת' ויזה מדם החטאת על קיר המזבח, כן, הם מזים מהדם על המזבח, זה למטה מחוט הסקרה, חטאת העוף נעשה למטה, בחלק התחתון של המזבח, והנשאר בדם יימצא על יסוד המזבח. עכשיו, יש חלק ממש למטה, מה התחתון, הכי תחתונה במזבח, נחשב היסוד, שם שופכים את השיריים, וגם מה שעושים שם, עושים מיצוי הדם על יסוד המזבח. זאת אומרת, לוקחים את כל הדם שנשאר אחרי, כן, בהזעת הדם עושים עם הדם שמשפריץ מתוך העוף, כשעושים מליקה. אבל הדם שנשאר בפנים, בעצם אנחנו עושים מיצוי, אנחנו כאילו לוקחים את העוף, שמים אותו ליד קיר המזבח, ולוחצים כדי להוציא את כל הדם שנשאר, שמים את זה על יסוד המזבח. ואז כתוב חטאתו, נדון במילים האלו בהמשך. אז עכשיו, מה לומדים? כאן יש הזעת אדם ויש מיצוי אדם. זה שהמשנה שלנו דיברה על הזעת אדם, הגמרא אומרת, קודם כל אומרים, אוקיי, אז יהיה לנו, נגיע לעניין של ההזעה והמיצוי בעוד דקה, לפני שנגיע לשם, נשאל שאלה. בדיוק השאלה ששאלנו בסוף הפרק הקודם, אתמול. מעילה הוא דלקה, אבל איסור האיקה. כתוב כאן, הוזע אדמה, חייבים עליו משום פי גובנות הרבטמי, ואין בה מעילה. אז מה אומרים? מעילה הוא דלקה, אבל איסור האיקה. משמע, אין מועלים בו, אבל זה עדיין אסור בהנאה. כן, אין חייב מעילה, לא חייבים להביא את הקורבן, לא חייבים לשלם חומש, אבל אסור באמת להנות. והמי, אם יש איסור הנאה, הממון את הכהנים, הוא בדיוק כמו ששאלנו, הרי חטאת העוף מותר לכהנים, הבשר, אז למה יהיה בו דימי, למה אין בו, יש בו איסור הנאה, זה לא הגיוני. אמר רבי חנינה ליוצין, ורבי עקיבא הידה אמר, זריקה מועלת ליוצא, דלב בת אכילה היא. בדיוק כמו שענינו אתמול, הוא טוען שהמשפט הזה במשנה מדברת על חטאת העוף שהבשר שלה יצא מחוץ לעזרה, ולפי רבי עקיבא נגיד שהזריקה מועלה ליוצא, מה הכוונה? שהזריקה מועילה להוריד חיוב מעילה. כן, לא אמרתי את זה, אבל ברור, יש משחק מילים כאן, מועלת ומעילה. כן, זה מועיל כדי להוריד מעילה. כי זה לאו בת אכילה, ולכן בגלל שזה לאו בת אכילה, כי זה כבר יצא, אז אסור לאכול, ולכן זה לא ממון כהנים, ולכן איסור האיקה, אבל לא דין מעילה. דין שני לגבי ההזעה. אמר רב הונא אמר רב, מיצוי חטאת העוף אינו מעכב. Okay? המיצוי זה לא מעכב. אם עשו מיצוי, יופי, אם לא עשו מיצוי, בסדר. כבר קיבלו כפרה. תתנה רב, איך אנחנו יודעים? כי כתוב, הוזע אדמה. כן, רב לימד, הגרסה שלו במשנה הייתה הוזע אדמה. הוזע אדמה משמע שאם עשו הזעת אדם, אז כבר אין בו די מעילה וכל שאר הדברים. זה אומר כי קודם עושים הזעה, אחר כך מיצוי, זה מעיל כך שמיצוי זה לא קריטי. רב הדברה, ואמר רב, מיצוי חטאת העוף מעכב. הוא אומר, לא, 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 זה כן מעכב. ותנה רב, לפי זה, רב, כי שוב, שניהם, היה להם ויכוח מה בדיוק אמר רב. רב הון אמר בשם רב, מיצוי חטאת העוף אינו מעכב. רב אדם אמר בשם רב, מיצוי חטאת העוף מעכב. ואז צריך להגיד שהגרסה של רב הייתה מיצה אדמה ולא היזה אדמה. Okay? עכשיו, תשמע, מביאים מקור כדי להכריר בעניין. והנשאר בדם יימצא על יסוד המזבח, חטאת היא, אמור להיות חטאת הוא. Okay? זה הפסוק שקראנו, מה שנשאר בדם יימצא על יסוד המזבח, חטאת הוא. בשלמה לרב הדבר הבא, היינו דכתיב הנשאר בדם יימצא חטאת הוא. זה מאוד הגיוני לפי רב הדבר הבא שאמר שמיצוי הדם מעכב. למה? אם הדם מעכב, אז לכן כתוב אחרי מיצה הדם חטאתי. אוקיי? יש שני פירושים, או שזה עדיין נחשב חטאת, כי מה רואים? שהמיצוי הוא חלק עקרוני, או אפשר להגיד גם חטאתי, כלומר קיבלנו כפרה עכשיו. כן? זה עשה תפקידו. וזה מוזכר מיד אחרי מיצוי אדם, אז זה מראה שזה קריטי. אלא לרב הונא, מה והנשאר? אז מה עונים? כדתן ידבר רבי ישמעאל, שאם נשאר, כי הכוונה כאן, אם נשאר, אז עושים מיצוי. זה לא שחייבים לעשות מיצוי, אלא אם נשאר דם, אז עושים מיצוי. ומה חטאתי הוא? אז מה עושים עם הפסוק חטאתו? הרשע. החלק הזה קשור לסוף תחילת הפסוק. כתוב, היזה מדם החטאת על קיר המזבח, ואז זה כאילו חטאת הוא שייך שם, ואז כתוב, הנשאר בדם יימצא על יסוד המזבח. כלומר, חטאת הוא שבא בסוף הפסוק, באמת מתייחס לתחילת הפסוק להזעה ולא למיצוי. כך עונה לקושי. ואז הכוונה כאן, הנשאר בדם יימצא על יסוד המזבח, רק אם נשאר. עכשיו רב אח ברי דרבה מקשה על הדבר הזה. אמר לרב אח ברי דרבה לרב אשי, אלא מעטה גבי מנחה תכתיב והנותרת. לגבי המנחה מה קורה? עושים קמיצה, כמו שדיברנו לפני כמה ימים, כן, הכהן שם את אצבעות, שלושת האצבעות האמצעיות, לוקח מה, כן, מכינים איזשהו בצק, הוא כן עם סולת, עם שמן, עם לבונה, כן, הוא שם את הלבונה למעלה, אחרי שהוא עשה את הבצק, ואז הוא, אם זכור לי נכון, הוא מוריד את הלבונה, ואז הוא עושה קמיצה, הוא שם את האצבעות בפנים, וקומץ חלק מזה. עכשיו, או הוא שם את הלבונה בצד נראה לי, כן, כבר לא זוכר בדיוק מה עושים הלבונה, אבל בכל אופן הוא שם את האצבעות בפנים, ועושה קמיצה. עכשיו כתוב בפסוק הזה, והנותרת מן המנחה לארון ולבניו קודש קודשים מישה השם. מה שנשאר מהמנחה אחרי הקמיצה, כאילו הקמיצה שורפים על המזבח. מה שנשאר הולך לכהנים. לאכול. עכשיו, אם אומרים שהנשאר בפסוק שלנו זה רק אם נשאר, אז והנותרת זה גם אם נותר. החנמי שאם נתותר, אז נגיד גם שם רק אם נשאר. בחיתם החינמי, ואם אתם רוצים להגיד שכן, זה רק אם נשאר, אבל אין חובה שבאמת יישאר מן המנחה. והתניה, הרי יש ברייתא, ששם דורשים את הפסוק הזה, פסוק הבא. כן, אני אקריא את כל הפסוק. והביאה בני אהרון הכהנים, וקמץ משם לא קומצו, מסלטה ומשמנה על כל לבונותה. כאילו, מהסולת ומהשמן על כל הלבונה, והקטיר הכהנת אז קראת המזבחה אישר ריח ניחוח להשם. עכשיו, מי סלטה, מי שמנה, זה תמיד אומר, כן, מתוך, לא את הכל. אז מה לומדים מכאן? אז כתוב בברייתא והתניא, מי סלטה ומי שמנה על כל לבונותה, פרט, זה בא להוציא מקרה שאי אפשר לסחוף את זה על המזבח, אם שחסרה סלטה וחסרה שמנה וחסרה לבונותה. כאילו במקרה שהחסיר, כאילו, ואין, לא נשאר, אז אי אפשר להקטיר את הקמיצה. אז מה רואים? שבהנותרת זה דווקא שחייב להותיר, ולא אם נשאר. ואז יש לנו קושי על המקרה שלנו, שכתוב והנשאר בדם יימצא, לפי רב עדה בר אבא, לא, לפי רב הונה, שטען שזה אינו מעקב. הרי משמע שזה כן מעקב. אז אמרי התם, כתיב והנותרת כבר, קרא יתרה כתיב. הפסוק והנותרת הוא כבר, הוא פסוק זה מילה שלא באמת היה צורך בו, ולכן היה אפשרות לדרוש, אבל הנשאר אצלנו זה לא פסוק מיותר. אוקיי? יש שאלות שונות למה זה לא מיותר. רש"י תואם כתיב הנותרת תחי זמני, הנותרת ממנה והנותרת מן המנחה. אוקיי? בשני פסוקים שונים כתוב הנותרת, ואז לכן אחד מהם נוסף ולכן אפשר לדרוש. יש כאלה שמסבירים, כן, בקמץ משם לא קומצו מסלטה ומשמנה, כן, לא, והנותרת מן המנחה לארון ובניו, כן, יש גם שאומרים שזה די ברור מההקשר שזה הנותרת, ולכן, כן, אם כבר הוציאו את הקמיצה ושרפו את זה על המזבח, ברור שמדובר על הנותרת, ולכן זה גם מילה מיותרת, אבל משהו מיוחד כאן שהנשאר בדם יימצא, אין דרך להגיד את זה חוץ מלהגיד הנשאר בדם. אבל כאן היה דרך להגיד את זה אחרת, או לא היה צריך להגיד את המילה נותרת פעמיים, ולכן אנחנו לומדים שזה שונה בשני המקרים, ובכך אין לנו קושי על שיטת רב הונה.